טוב, אנחנו בדף סמך ג' עמוד ב' באמצע העמוד, רבא ורב יוסף דאמר תרוויו, אבל לפני כן אני רק מרגיש שלא הבהרנו בדיוק את העניין של אין פוסקין על הפירות, אז אני אסביר. לפסוק על הפירות זה אומר שאדם הקונה, תמיד הקונה הוא המלווה, נכון? כי הקונה נותן את הכסף והמלווה נותן את הסחורה. אז הקונה משלם מוקדם לבן אדם על מנת שיספק לו פירות, או שהוא יספק לו פירות לאורך זמן, או שהוא ספק לו פירות לא בעוד שנה ולא עכשיו, כן? בכל אופן, אז הוא משלם מוקדם בשביל לקבל פירות מאוחר יותר. התשלום הזה בדרך כלל הוא תשלום זול, כן? זאת אומרת, למה המוכר מסכים למכור בזול את הסחורה? כי הוא צריך כסף עכשיו. אז הוא אומר, תביא לי כסף עכשיו, ואתה תקבל את הסחורה עוד מעט. זה כמו Head Start, נכון? Head Start אומר, מי שרוצה להוציא דיסק, אז הוא אומר, אני מוכר לכם את הדיסק בזול, בשביל, תשלמו לי עכשיו, ואז יהיה לי כסף להוציא את הדיסק. אז 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 אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער.
כל מוסד.
כן, נכון, הם לוקחים הלוואות בשביל, בואו, כל עסק צריך הלוואה בשביל להקים עסק, ודאי, ודאי, כן. לא, אבל פה ההבדל הוא שפה מדובר על קנייה ולא על הלוואה. הקונה את הסחורה, פשוט משלם עליה מוקדם. אז הוא משלם מוקדם בזול, ואז המוכר מביא לו. עכשיו, זה אסור. למה? כי זה, למה הוזלנו את זה? כי זה מוקדם. זאת אומרת, המוכר הסכים למכור בזול, כי הוא מקבל את הכסף מוקדם יותר. אז זאת ריבית. כי הוא מוכר לו יותר מהשווי של הכסף שלו, בגלל שהוא קיבל את הכסף מוקדם. אז זה ריבית, אבל בדרך של מחירה ולא בדרך של הלוואה, זה כבר פחות גרוע, אבל זה ריבית. עכשיו, אמרנו, אם יצא השער, פוסקין, אף על פי שאין לזה, יש לזה. אם כבר יצא השער בשוק, זאת אומרת, השוק של החיטה נפתח השנה, זה קורה בדרך כלל בעונה הזאת, פחות או יותר, ואז יצא השער פוסקין, למה? כי אף על פי שאין לזה, יש לזה, זאת אומרת, המוכר שקיבל את החיטה, אפילו אם אין לו חיטה, הוא יכול מיד לקחת את הכסף ולקנות את החיטה עכשיו ממישהו אחר. אז הוא, כיוון שהוא יכול לעשות את זה עכשיו, ואז הוא יקנה את החיטה באותו סכום שהוא קיבל מהקונה, והוא יקנה את זה עכשיו, וכשיעלה השער אחר כך, הוא יעלה כשיש לי חיטה ביד. אז אני לא אפסיד מזה שהשער עולה, פשוט יש לי את החיטה. אז לכן, אין פוסקים עד שיצא השער, יצא השער פוסקין, אף על פי שאין לזה, יש לזה. זאת ההלכה שלמדנו. ועכשיו אמר, אמר רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, היימן דייב זוזי התרה חריפה, צריך להתחזוי אלווי דרי. תרה חריפה זה שער חריף, חריף זה מוקדם, כן? אז יש שער מוקדם, כאילו שער שיוצא לפני שיוצא השער האמיתי. רשי מסביר שזה מי מוכר את השער, מה זה השער המוקדם הזה? כשעדיין אין כל החיטה הבשילה, אבל יש פה ושם בקטנה, כן? יש קצת פה, קצת שם, אז יש כבר שער מוקדם, כי יש קצת חיטה. כן? אז אפשר לקנות על השער החריף, ואפשר לקנות, אסור לה, אמרנו, אין פוסקים על החיטה עד שיצא השער, אף על פי שאין לזה, יש לזה, זאת אומרת שמותר, כשיש הרבה חיטה, אז אפשר למכור מוקדם. אז איך יכול להיות שמותר לתת כסף על שער חריף, על שער מוקדם מאוד? התשובה שרשי אומר זה שאני יכול לעשות את זה למי שיש לו. מי שיש לו חיטה, אני יכול לתת לו כסף מוקדם בזול, כי יש לו כבר חיטה. כל מה שיקרה לחיטה הזאת הוא כאילו קורה בידיים של הקונה, ולכן אין בזה ריבית. אז איימן די אבזוז אתר חריפה, צריך להתחזוי אלווי דרי, הוא צריך ללכת לגורן, אם אני קניתי ממך בשער חריף, אני צריך להכיר, מהסעורה שלך, כן? אני קניתי ממך בשער חריף, אני צריך ללכת לגורן איפה שאתה אוסף את הסעורה, כן? בשביל, אוקיי, שואל את הגמרא למה צריך? נכון, נכון, כן. למה? למאי? אילה מקנה הלוקני. אילה קבול עלי מי שפרה, כי לא מתחזי נמי מקבל עלי מי שפרה. אם אנחנו נגיד שהסיבה שהקונה צריך ללכת לגורן, זה בשביל לקנות את החיטה, ליצור קניין ממשי, או זה, עצם זה שאני אבוא לבקר בגורן, זה לא יוצר קניין, אז איך זה עזר? אם זה בשביל מי שפרה, שלמדנו שמי שנותן כסף הוא לא קונה, אבל הוא כן מחייב את המוכר במי שפרה, שהוא מוכר מתחייב למכור, אז אם זה בשביל לקבל מי שפרה, הרי מהרגע שהוא נתן את הכסף בהתחלה, כבר יש מי שפרה על המוכר, הוא לא צריך ללכת לגורן בשביל זה, אז למה צריך ללכת לגורן? אומרת הגמרא, לעולם לקבול עלי מי שפרה, ומאן דייב זוזי אתר חריפה לביתרי תלת היעיב. אם התחזי לי סמך דעתי ולא אמר לי אמינה דשכחת פירי דשפירי מדידי ושקלת. מי שהולך לגורן סליחה, מי שנותן כסף על השער החריף, הגמרא אומרת, הוא לא יודע בדיוק אם יהיה לך חיטה, כמה חיטה יהיה לך, אז הוא קונה מהרבה אנשים, כן? ולכן כל אחד אומר לעצמו, אני לא יודע, בסוף הוא יגיד לי שהוא מצא ממישהו אחר. אז ספציפית למי שקונה על שער חריף, אפילו שהוא נתן את הכסף, אין בזה מי שפרה. למה אין בזה מי שפרה? כי כולנו מבינים את העסק הזה, שזה עסק שהוא לא ברור ולא מוחלט. ולכן, אם אתה רוצה, נתת כסף על שער חריף, ואתה רוצה שיהיה מי שפרה, אז תלך לגורן ותראה לו שאתה רציני, שאתה באמת קונה ממנו, כדי שהמוכר לא יגיד, לא הגעת, חשבתי שמצאת מישהו יותר טוב, וכבר מכרתי את שלי, או אכלתי את שלי. אז נקרא את זה עוד פעם. מאן דאי זוזי אתר החריפה, לבית תרי תלת היעיב, הוא נותן לשניים שלושה אנשים, אם יתחזי לי, שמחה דעתי. אם הוא ילך לגורן ויראה למוכר, אז שמחה דעתו של המוכר, והוא יגיע לו מי שפרה. והיא לא, אם הוא לא מגיע, אמר המוכר, אמר לי, אמינה דאשכחת פרד אשפירי מדידי, חשבתי שמצאת פירות יותר יפים, ושקלת. ולכן, בשביל שיהיה מי שפרה, אז צריך ללכת לגורן. אמר ואשי, אשתה דאמרת משום מסמך דעתי, אפילו אשכחי בשוקה ואמר לי, שמחה דעתי. אומר לו, זה משום סמיכת הדעת, גמירות הדעת, אז אני גם יכול לפגוש אותו בשוק ולהגיד לו, תשמע, אמר לך, אנחנו סיכמנו שאני קונה לך סורה, אני התכוונתי לזה, כן? אני באמת הולך לקנות לך סורה, וזה מספיק, אני לא צריך להגיע עד חנה ושפיזין בשביל למצוא את הסורה שלך. חיכינו בשביל הדוגמאות בגמרא. טוב, אמר רב נחמן משפט מאוד חשוב, כלל הדריביטה, כל אגר נתר לי, אסור. מה הכלל של הריבית, מה הרציונל של הריבית? כל אגר נתר לי אסור, אגר זה שכר, נתר זה לחכות, להמתין, כמו השומר, כן? כמו כתוב, איך כתוב בתהילים, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. מה זה אומר שומרים לבוקר? השומר לבוקר, כל מי שהיה בצבא יודע איך זה שאתה שומר, אתה מחכה כבר שיגיע הבוקר, כן? אז כתוב נפשי להשם, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. מה הפשט? נפשי להשם יותר ממה שהשומרים לבוקר, שומרים לבוקר. אני שומר עד הבוקר, אז אני מחכה לבוקר. אז זה במשפט, כן? אז זה נפשי להשם משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. אז כל אגר נתר לי אסור, כל מי שנותן כסף בשביל המתנה, אסור. כן? אני אקרא ברשי, אומר, שכר, אם מוזיל גבי משום המתנה, שמקדים לו המאות, והמקח אין לו למוכר עכשיו. כן? למה אני מוזיל לך את הסחורה? כי אני צריך כסף עכשיו. אז אין לי עדיין סחורה לתת לך. אז אני אומר, תשלם לי עכשיו מוקדם בזול, ואני אביא לך אחר כך. זה ריבית, כי זה אגר נתר לי. זה המוכר הוזיל את הסחורה בשביל לקבל את הכסף מוקדם יותר. בסדר? אז זה הכלל של הריבית. כל אגר נתר לי אסור. ואמר רב נחמן, היי מאן דאייב זוזי לקיראה, וכאז לי ארבע ארבע, ואמר לי, אבין אלה חמש חמש. הבן אדם הולך למוכר שעבה לקנות ממנו נרות, כן? והוא קונה, המחיר המקובל הוא 4-4 בזוז, והוא עושה לו בזול יותר, הוא מוכר 5-5 בזוז, כן? אז הוא, אז מי שעושה את זה, אם יתנו גבי שרי, להתנו גבי אסור, אם למוכר השעבה יש עכשיו נרות למכור, אז מותר לו להוזיל את זה, כי אמרנו, ברגע שאני מוזיל את זה, אם יש לי את הסחורה זה מותר, כי אני יכול להביא לך את זה הרגע. זה שאני מחכה זה מכל מיני סיבות, אבל אני יכול להביא לך הרגע, אז אין בזה דין של המתנת מאות. אז אם יש לו מותר, אם אין לו, אז אסור לו להוזיל את הסחורה כי הוא משלם מוקדם. אומרת הגמרא פשיטה, כבר אמרנו את הדברים האלה, לא צריכה. דאית לישראי במטה, המוכר השעבה הוא בעצמו כבר נתן כסף על שעבה של אנשים אחרים. הוא מוכר שעבה, הוא כנראה מוכר וקונה, כן? אז הוא קנה כבר שעבה מאנשים אחרים, אנשים אחרים חייבים לו שעבה, והוא מוכר אותה הלאה. אז היינו אומרים שזה נחשב כאילו זה כבר ביד שלו, החידוש של רב נחמן זה לא, כן? מהו דתי מכיוון דאית לאשראי במטה, יש לו אשראי של שעבה בעיר, כן? כי עד שיבוא בני או עד שימצא מפתח דמי, זה דומה למקרה של עד שיבוא בני או עד שימצא מפתח. אני אומר לך, תקשיב, יש לי שעבה במחסן, אני צריך למצוא את המפתח. זה מותר לי, מותר לי להוזיל לך את השעבה, כן? ולא להביא לך אותה מיד, ולהגיד לך, למה אני לא מביא לך אותה מיד? כי זה תקוע במחסן. אז אני יכול לעשות את זה. אבל אם יש לי אשראי במטה, זה לא אותו דבר. זה שיש חייבים לי שעבה, זה לא אותו דבר כמו להגיד, זה נמצא במחסן ואני מחכה להביא מפתח. כן? כן, כמה שמלן, כיוון דמחסר גוביינה, כמן דלית נעודמי. כיוון שעדיין לא גביתי את השעבה, המוכר, עוד לא גבה את השעבה ממי שמכרו לו, כן? אז זה כאילו עדיין לא ביד שלו, וזה נחשב שאין לו, ולכן הוא לא יכול להוזיל. אז לסיכום, מי שקונה שעבה, או כל דבר, אם יש למוכר, המוכר יכול להוזיל, אם אין למוכר, אפילו אם המוכר כבר כאילו רכש את זה, זה בדרך, תקוע במשלוח, או לא יודע מה, כיוון שהמוכר עוד לא לקח את זה, אז זה... אסור. יופי. ואמר רב נחמן, אי דאוזף פשיטה מחבר. עכשיו זה בכלל לא קשור, לכאורה זה בכלל לא קשור לריבית. מי שלווה פשיטה, פשיטה זה מעות או פרוטות מחברו, ואשכח בי תופיינה, אני אמרתי, תביא לי בבקשה 100 שקל, או אפילו אני מכרתי לך משהו ואתה צריך להביא לי 100 שקל, ואני מגלה שנתת לי 102 שקל, כן? אז מה אני אומר? או שאני אומר שזה טעות, או שאני אומר שאתה בכוונה נתת לי יותר, אוקיי? אז הוא אומר ככה, אי בכדי שהדעת טועה, מחייב להדור אלי, ואילב מתנה באלמה הוא דייב לי. אם אני אומר, לא יכול להיות, נגיד בכסף שלנו, 100 שקל, מה היית צריך להביא? לשטר של 100 שקל, מה, הבאת לי שטר של 100 שקל ועוד שתי מטבעות של שקל, כן? זה לא טעות, כי לא היה שום סיבה בעולם להביא לי עוד שתי מטבעות של שקל, נכון? אז אם זה לא טעות, סימן שזה מתנה. אז אתה לא צריך להחזיר את זה.
או שאני רוצה להיות בטוח שאתה תמכור לו, ולא
למכור. לא, אני מוכר לו מחירה רגילה לגמרי, אני מוכר לו, אני מביא לך 100 שקל, אתה מביא לי ביצים, בסדר מירו? כן? מה?
אבל מה זה מתנה? זה לא נהיה ריבית?
לא קשור לריבית בכלל. השאלה היא כשאני מקבל ממישהו כסף, ומקבל יותר ממה שהוא היה צריך להביא לי, האם אני צריך להחזיר לו את זה, או לא צריך להחזיר לו את זה? התשובה היא, אם אני יכול לחשוב שהוא טעה, אז אני צריך להחזיר לו את זה. אבל אם ברור שזה לא טעות, זאת מתנה. כן? איך ידע?
הוא נתן לך כסף, ולא שום...
לא, נגיד מכרתי לו, או שהוא שילם לי יותר, או שהוא היה חייב לי כסף, לא, הוא חייב לי כסף, זה בעיה. נגיד אני מלווה לו כסף, ואני מלווה לו יותר ממה שהוא ביקש, כן? בסדר? אז זה לא בעיה של ריבית.
אבל הוא יחזיר לך את הכסף?
הוא יחזיר לי, הוא ביקש 100 שקל. אני נתתי לו 102, הוא יצטרך להחזיר לי 100. כי אני אומר, 2 זה לא היה טעות, זה היה מתנה. עכשיו זה לא ריבית, כי זה המלווה נתן ללווה, ולא הלווה נתן למלווה.
אתם לא למדנו משהו שכאילו
רברס
ריבית?
לא, אין ריבית הפוכה. יש ריבית מאוחרת ומוקדמת, אבל אין ריבית הפוכה. כשהמלווה משלם יותר ללווה, זה לא ריבית, אף פעם.
אז אם הלווה אומר לך לשמור את העודף, לא שומר לך את העודף.
הלווה? נכון, כן. איך ידע מי, בכדי שהדעת טועה, איך זה נראה בכדי שהדעת טועה, אז אנחנו נתנו דוגמה בכספים שלנו. אמר רבי חברי דרב יוסף, באיסורה איתה וחומשה איתה, בכספים שהם, אני נותן לך כספים של 5-5, כן, ופתאום אני מגלה אחדות בפנים. אז האחדות האלה הם לא טעות, הם לא היו אמורים להיות שם מראש, כן? ברור שהוא בכוונה שם אחדות בתוך המטבעות של החמישיות. ולכן זה מתנה. אמר לרבה חברי דרב ולרבה שירגע, והיא איניש תקיפה הוא, זה לא יאיב מתנה. אני מכיר את זה, הוא קמצן, לא נותן מתנות, כן? אז למה שתגיד שהוא נתן מתנה? יותר הגיוני שזה טעות שלו, למרות שזה לא טעות, כן? זאת אומרת, אמרנו, השתי שקל הם לא טעות, אבל עדיין לא יכול להיות שהוא נותן מתנה, הוא קמצן, כן? אמר לי, דילמה מגזל גז לי, ואב לי בחשבון, אולי הוא קמצן, אבל הוא ישר. הוא חושב שהוא גזל אותי בשתי שקל, אז הוא החליט להחזיר לי את זה בדרך אלגנטית, להחזיר לי קצת יותר. דתניה גוזל את חברו והבליע לו בחשבון, יצא. והיא נשדעתי מאלמה ולא שקיל וטרי בעדי מי, אולי, אני לא מכיר אותו בכלל, איך יכול להיות שהוא גזל אותי, אם אני בכלל בחיים לא עשיתי איתו עסקים, ואני רואה שהוא הביא לי יותר. אמר לי, דילמה איני שחרין הגז לי, ואמר לי, כי יזיף לא נפשיתי מנח, אב ללי בחשבון. כן? אולי המקרה היה שמישהו אחר שגזל אותי, החליט להחזיר לי את זה דרך מישהו, דרך צד שלישי. אז הצד השלישי שילם לי 102 שקל במקום 100. מאיפה באו השתי שקל אלה? מההוא שגזל אותי, הוא העביר את זה לו, והוא שילם לי. כן, אז אפשר להגיד המון צברות, אבל הרעיון הוא, אם זה משהו בכדי שהדעת טועה, אם אני אומר, היה פה טעות, השתרבב לו שטר של 20 בתוך המאיות, או לא יודע מה, כן, אז אני צריך להחזיר. אם אני בטוח שזה לא טעות, אז זה בסדר גמור, אני יכול לקחת את זה לעצמי. אמר רב כהנה, אבא יטיבנה בשילי פיר כדרב, ושם ידי כאמר קרי קרי, ולידן אימי כאמר. אז רב כהנה נכנס לשיעור של רב, אולי הוא נכנס מאוחר, אולי הוא ישב מאחורה ולא שמע טוב, הוא שמע שהרב מדבר על דלעות, קרי, כמו קרה שאוכלים בראש השנה. דלעות, דלעות, מה השיעור שלם הוא העביר על דלעת, מה הוא רוצה? כן? אז כשנגמר השיעור, בתר דקאמרה, אמר לו, מה קרי קרי דקאמרה? אבל מה הוא דיבר? אבל מה הוא דיבר על דלעות? אמרו לי, האחי קאמרה, וזה היה דין ודיני רבית. היי מן דייב זוזי לגינה, הגנן, שמגדל דלעות, הקרי, וכאז לי עשרה קרי בני זרתה, ואמר לי, יאיב נלך בני גרמידה, יתנאו שר אלא יתנאו אסור. אז יש גנן, הגנן מוכר דלעות, 10 דלעות בזוז, כן? ומה היה בגינה באותו זמן? דלעות קטנות, בני זרתה, בגודל של זרת. אז נתתי לו זוז, 10 דלעות, ואמר לי, אני אביא לך דלעות גדולות, בני גרמידה, בגודל של עמה, כן? כן, הרבה יותר גדולות. כי זה מה שדלעות עושות, נכון? גודלות גודלות עד שכותפים אותם. אז מה, אז רב אמר.
לא סוגרים על משקל?
לא, 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 מספר. אמר, אז נקרא עוד פעם. אחי כאמר, איימן דייב זוזי לגינה קרי, וכאז לעשרה קרי בני זרתה, ואמר לי, איב נלך בני גרמידה. אז זה מותר או אסור, לכאורה זה הקדמת מעות, הוא משלם בזול על גדלעות בני אמה, בגודל של אמה. איתנו שר אלא איתנו אסור. לפי רשי, ויש הסברים אחרים, אבל נלך עם רשי, אם יש לגנן הזה באותו זמן גם דלעות גדולות, הוא יכול למכור לי בזול. כמו שאמרנו, עד שאם יש, יצא, אם יש לי את הסחורה, אני יכול למכור בזול. איתנו שר אלא איתנו אסור. אומרת הגמרא, פשיטה, מה עוד התאימה? זה דבר פשוט. כיוון דממילא קרא בו שפיר דמי, כמה שמלן שלו, הייתי יכול לחשוב שאפילו אם אין לו את הסחורה, אבל יש לו פה דלעות קטנות. הדלעות הקטנות, מה יקרה להם?
יגדלו.
יגדלו. אז זה כאילו יש לו את הסחורה. כן? למה צריך שיהיה לו דווקא דלעות גדולות כבר? מספיק שיש לו את הדלעות הקטנות. וזה מותר. אז הייתי יכול לחשוב את זה. כמה שמלן שלו? שרק אם יש לו דלעות גדולות זה מותר. אומרת הגמרא כמן, כי איתן, הדתניא, הולך לחלוב את גיזה ולגזוז את רחליו ולרדות את כברתו, מצאו חברו ואמר לו, מה שעיזי חולבות מכור לך. מה שרחלי גוזזות מכור לך, מה שקברתי רודה מכור לך, מותר. אני בדרך לאסוף דבש מהכברת. אתה אומר, אתה הולך לאסוף דבש? אני רוצה דבש. כל הדבש שתרדה מהכברת שלי, אני משלם 5 שקל, כן? אז זה מותר. אבל אם אמר לו, מה שעיזי חולבות כך וכך מכור לך, מה שרחלי גוזזות כך וכך מכור לך, מה שקברתי רודה כך וכך מכור לך, אסור. אז אם אני אומר, כל מה שבכברת שלי, סבבה, שמתי 5 שקל, אז שנינו לקחנו סיכון. אני לא יודע אם אני ארוויח מזה, או אתה תרוויח מזה. מה? הקיצות גם, כן. אז אני לא יודע מי ירוויח מהדבר הזה ומי יפסיד, ולכן זה בסדר. אבל אם אני אומר, אני אביא לך 2 קילו דבש, אני אביא 5 שקל, 2 קילו דבש, אז אני בטוח שהקונה לא יפסיד מזה, נכון? כי הוא קנה בזול את הדבש. זה דבש משובח, 100 שקל. אז זה אסור, אם סיכנו מראש על כמות. ואף על גב דימי מילה קרבו, הרי הדבש הזה ממילה, יהיה לי כל הזמן עוד ועוד דבש בכברת, אז הייתי יכול להגיד שמותר לי לעשות את זה בזול, בגלל שיש לי את הסחורה. התשובה היא שאסור, כמו הדלעות, שהדלעות האלה, למרות שיש לי את הדלעות הקטנות, זה אסור, עד שיהיה לי דלעות גדולות. ואף על גב, דמימי לקרה בו, כיוון דלייתנו באיש שאתה אסור. אז עוד פעם, רב אמר, שאם יש לי את הדלעות הגדולות, אז מותר, ואם יש לי דלעות קטנות זה אסור, וזה כמו הדין של הכברת, והרחלים וכו', שאם יש לי את הדבש, זה מותר, אבל אם אין לי, זה אסור. כן? במקרה שאנחנו סיכמנו מראש על הכמות יחסית לכסף. אם לא סיכמנו מראש על הכמות, זה בסדר, זה אמרנו, זה לקיחת סיכון. אמר רבה, איקא דאמרי, אמר רבה, כיוון דמימי לקרבו שפיר דמי, יש פה מחלוקת, רבה חולק על רב, רב אמר שרק אם יש לי את הדלעות הגדולות זה מותר, ורבה אמר, כיוון דמימי לקרבו שפיר דמי, כיוון שהדלעות האלה יגדלו, זה מותר. שואל את הגמרא, רגע, הרגע הקשנו, הרגע הוכחנו מהכברת שזה אסור, נכון? והתניא כך וכך אסור, כן? שאסור מה שיהיה, למרות שהוא בטוח יהיה, תשובה, האטם לב מיני קרבו, דשק לילי להי, ואתי אחרינה בדוכתי, הכה מיני קרבו, דשק לילי להי, לא אתי אחרינה בדוכתי. זאת אומרת, יש הבדל בין דלעות לבין חלב וצמר ודבש. מה ההבדל? הדלעות האלה יגדלו ויהפכו להיות דלעות גדולות. הגדילה שלהם היא מתוך הדלעת עצמה.
זה אותו מוצר.
בדיוק. הדבש הוא לא גדל מתוך עצמו. יביאו עוד דבש.
מוצר חדש.
כן? זה מוצר חדש. ולכן, למרות שבטוח שיהיה עוד חלב לעז, בטוח שיהיה עוד צמר לזה, אבל זה לא אותו דבר. שאני לא יכול להגיד, קניתי את הצמר הזה. הצמר הזה עוד לא נמצא בעולם עדיין. כן? והוא גדל ממקום אחר, כאילו, לא אותו צמר שאני קניתי. ולכן, דקישק לילאי לא תיאחרינה בדוכתי, כן? אם ייקחו את הדלת הזאת, לא תצוץ פתאום דלת אחרת. אז סימן שהגדילה היא מתוך הדלת עצמה, ולכן זה מותר. אז לסיכום, יש לנו מחלוקת רב ורבה. רב אומר שמותר לי למכור בזול את הדלעות רק אם יש לי כבר את הדלעות הגדולות, ורבה אומר אפילו אם יש לי דלעות קטנות מותר לי למכור בזול, בגלל שהם יגדלו מעצמם, כאילו מכרתי לו עכשיו את הדלעות הקטנות, וכל מה שהם יגדלו זה גדל בשביל הקונה, ולכן זה מותר. וזה שונה מהדין של כברת, שזה אסור.
אוקיי.
אמר אביי, שרי לילאיני שלמימר ללחברי, הילך ארבע זוזי, החבית הדחמרה. אני קונה ממך יין, חבית יין, כן, יש כאלה קונים חבית וויסקי, חבית יין, כן? איתקפה ברשותך, יקרי זילה ברשותי. עכשיו הסיכום שלנו הוא כזה, אני נותן לך כסף עכשיו, יכול להיות שאני נותן את זה בזול, והסיכום הוא כזה, אם היין יחמיץ, אני לא קונה, אתה מחזיר לי את הכסף. אם היין יתייקר או יוזל, אני קונה, כן? אז איתקפה ברשותך, אתה סופג את ההחמצה, אני סופג את היוקר ואת הזול. יוקר ברור שאני נהנה ממנו, סבבה. אבל אפילו אם זה זול, אני אספוג את זה. אפילו לא צריך להגיד שהוא קנה ממנו בזול את היין. הוא קנה ממנו את היין במחיר הנכון, אבל הוא יכול להרוויח, הוא יכול להפסיד, כן? אמר לרב שבא לאביי, היי, קרוב לשכר ורחוק להפסד. אסור לעשות עסקאות קרוב לשכר ורחוק להפסד. אנחנו עוד נלמד את זה, כן? אבל איך זה עובד? אני עושה איתך עסקה שאני בטוח מרוויח, כן? אז זה ריבית. אני משלם לך, אתה אומר לי, תקשיב, יש לי קרן השקעות, עושה 10% בשנה, בטוח, בלי הפסדים. אני משלם לך, וכל שנה אני מקבל ריבית 10%, נכון? זה ריבית גמורה, כן? כי בטוח שאני מרוויח. אם אתה אומר לי, תשמע, אני מאמין שאני ארוויח, אבל עלולים להיות הפסדים, ואתה תספוג את ההפסדים כמו את הרווחים, אז זה עסק, זה מותר, זה יותר עסקה של הבנק, אוקיי? כן, יותר עסקה של הבנק אומר, אנחנו שותפים בעסק. אם אתה מבטיח לי רווח, אנחנו לא שותפים בעסק, כי שותף סופג הפסדים וסופג רווחים. אז אתה יכול להגיד לי, תשמע, אני סופר מקצועי, אני יודע להרוויח, כל זה נכון, אבל זה בסדר, זה שותפות. אבל אם אתה מבטיח לי, אתה מתחייב לרווח של 10% בשנה, אז זה אומר שאני לא יכול לספוג הפסדים, אז זה לא שותפות, זה ריבית. אוקיי? אז לכן, אסור להיות קרוב לשכר ורחוק להפסד. אז כשאני קניתי ממנו את היין, כן? ואני אומר לו, רגע, אם זה מחמיץ, זה מחמיץ למוכר. אם זה מתייקר או זול, אני מוכן להפסיד. אז יש פה קרוב לשכר ורחוק להפסד. כי יש לי סיכוי אחד להרוויח, נכון? סליחה, יש לי, אני כאילו מדלג, הסיכוי שאני אפסיד, בגלל שזה יחמיץ, אני לא קרוב אליו, אני רחוק ממנו, אני אומר, אני לא מקבל על עצמי את ההפסד של ההחמצה, אז אני קרוב לשכר ורחוק מהפסד. אמר לי, כיוון דה מקבל עלי, עכשיו יכול להיות עוד הסבר, יכול להיות שהוא קרוב לשכר ורחוק להפסד, כי הסיכוי שהיין ירד במחיר שלו הוא נמוך, הסיכוי שהיין יחמיץ הוא גבוה, אז עכשיו הסיכוי שהיין יתייקר הוא גבוה. אז אני קרוב לשכר שסיכוי גבוה שהיין יתייקר. אני רחוק מהפסד כי סיכוי נמוך שהיין יוזיל, ולא קיבלתי על עצמי את ההחמצה, כן? אז אני קרוב לשכר ורחוק להפסד, אז עונה לו, כיוון דמקבל עלי זולה, קרוב לזה ולזהו. כיוון שהוא קיבל על עצמו את ההוזלה, למרות שיכול להיות שזה סיכוי נמוך, אז זה נחשב לקרוב לזה ולזה, קרוב לשכר וקרוב להפסד. עכשיו, פה צריך להעיר שכיוון שמדובר פה דווקא בדרך קניין, אפשר להקל. אם היה מדובר בהלוואה, אז שם היינו צריכים שבאמת הלווה יהיה קרוב לשכר וקרוב להפסד במידה יותר רצינית. פה, כיוון שזה מחירה וזה לא באמת ריבית, יש פה רק בעיה של דבר שהוא מעין ריבית, אז אנחנו מספיק לנו שהקונה יקבל עליו את ההוזלה, למרות שהסיכוי הוא נמוך, בשביל שהוא יחשב לקרוב לשכר וקרוב להפסד. זהו. משנה הבאה, סיימנו את משנה ראשונה, בפרק הזה הוא נשך, שרקוח לכל מי ששרד עד כה, אנחנו ממשיכים. המלווה את חברו, לא ידעו בחצרו חינם, ולא יזכור ממנו בפחות, מפני שהוא ריבית. אני מלווה לך כסף, אתה תחזיר לי את הכסף, 100%, נכון? אני מלווה לך 100 שקל, אתה מחזיר לי 100 שקל, בינתיים אני גר בחצר שלך בחינם, או אתה עושה לי מחיר טוב על החצר, כן? אז זה ריבית, נכון? כי אני נהנה מהלווה, בינתיים. אמר יוסף ברמניומי, אמר נחמן, אף על פי שאמרו, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אינו צריך לעלות לו שכר, הלוואו ודר בחצרו, צריך לעלות לו שכר. כן? אם, למרות שיש דין, שמי שגר בחצר חברו שלא מדעתו, לא צריך לשלם לו, ותכף נראה שזה במקרה מסוים, אבל זה לא נכון לגבי המלווה. המלווה תמיד צריך לשלם. הלוואו ודר בחצרו צריך לעלות לו שכר. אומרת הגמרא, מה יקמש? מלנתנין, אז המשנה מפורשת. המלווה את חברו, לא ידעו בחצרו חינם, ולא יזכור ממנו בפחות, מפני שהוא ריבית. אומרת הגמרא, אם מתניתין, הווה, אם היה רק את המשנה, אז הייתי חושב שהמשנה מדברת על מה? הווה אמינא, אני מילה בחצר דקיימה לאגרה, וגבר דאביד למייגר. הייתי חושב שמדובר במשנה דווקא על חצר שעומדת להשכרה, ואדם שעומד לזכור. כן? זאת אומרת, יש לנו שני מצבים. יש לנו בחצר, יש לנו חצר שעומדת לשכר, וחצר שעומדת. יש לי דירה פנויה, לא מזכיר אותה לאף אחד, לא אכפת לי, באים אנשים לשבת, אני מוכן לארח אותם שם. זה לא חצר שעומדת לשכר, כן? אז ממילא, אם אני אגור שם, אתה לא תפסיד כלום, כי אתה לא מזכיר אותה. ויש אדם שעומד להזכיר ואדם שלא עומד להזכיר. יש אדם שהוא, יש לו בית, הוא לא עומד להזכיר, אבל וואלה, בא לי לישון שם, לא יודע מה, כן? ויש אדם שהוא עומד, הוא כן עומד להזכיר, הוא אין לו איפה לגור, הוא צריך לשלם זכירות עכשיו למישהו, כן? אז מה שכתוב במשנה, המלווה את חברו לא ידעו בחצרו חינם, אנחנו יכולים להגיד שמדובר על מקרה של אדם, של חצר, שעומדת לשכר. הלווה מפסיד מזה שהמלווה דר בחצר שלו, בחינם, נכון? אבל אם מדובר על חצר שהיא לא עומדת לשכר, שהלווה לא מפסיד כלום מזה שהוא דר בחצר, כי הוא ממילא לא תכנן להזכיר את החצר, אז אנחנו נגיד שזה מותר. בא רב יוסף ואומר לו, כן, רב יוסף ברמניומי, אומר בשם רב נחמן, הלוואו ודר בחצרו צריך לעלות לו שכר, אפילו בחצר שלא עומדת לשכר. זה החידוש של רב יוסף. למה? כי, וזה פה תוספות מקשה שיהיה גדולה ואומר, בעצם, אם אני מלווה לך כסף, זה כאילו הורס את היחסים הנורמטיביים בינינו. אני לא יכול להגיד לך שלום בבוקר, כי עכשיו אני אגיד שאמרתי לך שלום, בגלל שאתה מלווה לי. אז זה ריבית השלום הזה שאמרתי לך בבוקר, כן? אז בעיקרון, אם היית גר בחצר שלי, לא היה בשום בעיה. אבל בגלל שהלווית לי, אתה לא יכול לגור בחצר שלי. אז תוספות מקשה אומר, באמת, האם באמת זה ככה שההלוואה הורסת את היחסים הנורמליים? ועונה, יש לו כמה תשובות, אבל נגיד תשובה אחת שהוא אומר שזה דווקא הסחירות, שזה דבר מפורסם, כולם מסתכלים ואומרים, הוא ילווה לו כסף, לכן הוא נותן לו לגור שם, לכן זה בעיה, דווקא בעיה בעיני המתבונן, זאת אומרת, אם זה דברים נורמטיביים, שאני אומר, תשאיל לי מחוות, זה לא דבר נורמטיבי, דברים לא מפורסמים, כן? אף אחד לא יודע שהוא ישאיל לי מחוות, זה לא משהו שמדברים עליו, אז זה מותר, אבל דווקא חצר היא בעייתית, כי זה דבר מפורסם. בכל אופן, זה היה מה שרב יוסף אמר, הדר בחצר חברו שלא מדעתו אינו צריך לעלות לשכר, הלוואו ודר בחצר הוא צריך לעלות לשכר, והסברנו שזה אפילו בחצר שלא עומדת להשכרה, ואדם שלא עומד לזכור, עדיין בגלל שזאת הלוואה, זה אסור. איקא דאמרי, אמר רב יוסף, יש כאלה שגרסו קצת אחרת, אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, אף על פי שאמרו הדר בחצר חברו שלא מדעתו אינו צריך לו שכר, הלווני ודור בחצרי צריך לעלות לו שכר. אם מראש, כשהלווה סיכם איתו על ההלוואה, הוא סיכם איתו שהוא יגור בחצר שלו, זה מותר. אז זה השון השנייה היא יותר מקילה. היא אומרת, אם נקרא את זה שנייה בגמרא, הגמרא אומרת, מאן דאמר הלוואו, כל שכן הלווני, ומאן דאמר הלווני, אבל הלוואו לא. זאת אומרת, מי שגורס את הלשון הראשונה של הלוואו ודר בחצרו צריך לעלות לו שכר, אז זה אומר, עצם זה שהיה בינינו הלוואה, זה אומר שאסור לי ליהנות ממך בחצר, כן? אבל מי שאומר הלווני, זה אומר ככה, עצם זה שהיה בינינו הלוואה, מותר לי ליהנות ממך מהחצר, שחצר שלא עומדת לשכר. אבל אם סיכמתי איתך על זה מראש, זה הבעיה, כי אז זה ממש ריבית, אני סיכמתי איתך, אני מלווה לך, בשביל לגור בחצר. אז זה אסור אפילו בחצר שלא עומדת לשכר. אז מן דאמר הלוואו אסור, כל שכן שהלווני אסור, שזה סיכום מראש, ומן דאמר הלווני, דווקא הלווני, אבל הלוואו לא. למה הלוואו לא? הלוואו לא, זאת אומרת, הלוואו מותר לגור בחצרו ולא להעלות לו שכר, כיוון דמעיקר, עליו הדעת הדעה הכי עוזפי, להתלן בה, לא עשינו את ההלוואה מראש על הדעת של הדבר הזה, ולכן זה מותר. אנחנו נמשיך עוד שתי דקות, נמשיך עוד שתי דקות. רב יוסף בר חמה, תקיף עבדי דעיני, שי דמסיק באו זוזי, ועביד באו עבודתה. רב יוסף בר חמה הוא אבא של רבה, הוא היה, אנשים היו חייבים לו כסף, מה הוא היה עושה? תופס את העבדים שלהם ועובד בעבד, עד שתביא לי את הכסף. יכול להיות שהוא, כן. אמר לי, רבה ברי, ברי, מה הייתה עם העביד מרחי? מה אתה, למה אתה לוקח את העבדים האלה? הם לא שלך. אמר לי, אנא, כרב נחמן סבירה לי, דאמר רב נחמן, עבדה נאום קרסי לא שווי. רב נחמן חושב שהעבד לא שווה את מה שהוא אוכל. אז אני לוקח אותם ליום עבודה, מאכיל אותם, בעצם הבעלים שלהם מרוויח, כי הוא לא צריך להאכיל אותם. אז, ועבד הוא תמיד הפסד, אז זה שווה, שווה לבעלים שלו שאני אאכיל אותו. אמר לי, מה פתאום? אימו דאמר רב נחמן, כגון דרי עבדי, דמרקט ביקובי. זה היה לרב נחמן עבד סטלן, כל הים היה רוקד בבית מרזח. עליו הוא אמר את הדבר הזה שעבד לא שווה את האוכל שהוא אוכל. אבל על עבדים רגילים, ברור שהם שווים את האוכל שהם אוכלים. אז אתה מרוויח פה כסף, ואסור לך להרוויח כסף ממי שהלווית לו. עבדי הכריני מי אמר? אז הוא אומר לו תירוץ אחר. שוב, זה דיון בין רב יוסף לבן שלו, לרבה, כן? אומר לו, אנא, כי עד הרב דניאל ברב קטינה, אמר רב סביר על ידי, אמר, התוקף עבדו של חברו ועשה בו מלאכה, פטור. הנה, כתוב שמי שתוקף, תופס את העבד של החבר שלו ועושה בו מלאכה, פטור מלשלם. למה? דניחא ליה דלא נסתרי עבדי, טוב לבעלים שהעבד לא ילמד להתעצל. כן? אז אם אני תופס את העבד שלך, אתה צריך להגיד לי תודה. תודה שנתת לעבד שלי לעבוד ולא נתת לו לנוח, כי לנוח זה לא טוב. זה כמו בתירונות בצבא, כן? אסור שתנוח. אמר לי, הנה מילי, הרב אמר, אתה צודק, זה נכון, אבל הנה מילי איך זה לא מעסיק בזוזי. מר, כיוון, זה מעסיק בזוזי, איך זה כריבית? אתה, הם חייבים לך כסף, זה כבר נראה כמו ריבית. אז זה נכון שמחת הבעלים אולי זה נוח, שאתה עוסק בעבד שלו, כי העבד שלו לא נח, אבל יש פה צד אחר שזה נראה כמו ריבית. זה אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אף על פי שאמרו הדר בחצר חברו שלא מדעתו אינו צריך להעלות לו שכר, הלווה עובד הדר בחצרו צריך להעלות לו שכר. אז ההלוואה פוגעת במידה מסוימת ביחסים הנורמליים שלנו, כי עכשיו כבר אנשים מסתכלים ואומרים, את זה עושה לו בגלל שהוא הלווה לו. אמר לי אדרבי, אבא קיבל את הביקורת של הבן שלו, ואמר, אני חוזר בי, אני לא אעשה את זה יותר, שיהיה לכולם יום טוב.